אנחנו במאמר תחיית המתים בעמוד שנ"ו. רק נרענן את הזיכרון ממש בקצרה, שבקרב יהודי תימן התעורר פולמוס. האם דעת הרמב״ם היא שתחיית המתים כפישוטה, תודה רבה, שלעתיד לבוא יהיה זמן שבו נפשות הצדיקים, נשמות הצדיקים ישובו לגופן ויחיו בעולם הזה, או שתחיית המתים זה משל, זו אליגוריה להישארות הנפש אחרי מות הגוף. דהיינו, הגוף מת, והנפש מיד חוזרת לתחייה בחיי נצח בעולם הנפשות או עולם הנשמות, והם שלחו את עצומותיהם אל רבנו למצרים שיכריע בוויכוח, ברוך הבא. ובמקביל שלחו גם לרבי שמואל בן עלי בבגדד, שגם שלח להם תשובה וכו'. הרמב״ם עונה להם בצורה חד משמעית שלא הייתה לו שום כוונה להוציא את תחיית המתים מפישוטה. אנחנו בעמוד שנ"ו בסופו. ואומנם אשר נכחיש אותו ואנחנו מתנגים על השם ממנו, הוא המאמור בשלות ושוב הנפש לג'וף לעולם ושלו יתוכן היותו, שזאת ההכחושו מביאו להכחושת הנפלאות כולון. אם אדם אומר שלא תיתכן תחיית המתים, בעצם הוא אומר שלא ייתכן, לא תיתכן מציאות של נס. והכחושת המופת, מי שמכחיש אפשרות של נס, אנחנו עוסקים הרבה בפרשיות השבוע במכות מצרים וקריעת ים סוף, שכולם ניסים ומופתיים, והכחושת המופת כפירו בו עיגור ויסיעו מן הדות. כי בתורה יש מופתים מפורשים, כי כמו שנראה בהמשך, האמונת החידוש מאפשרת מציאות של נס. אם אני מאמין שהעולם מחודש, נברא על ידי הבורא, אז מתכנת הטבע גם יכול לחרוג ממנו. אבל אמונת הקדמות, כמו של הפילוסופיה היוונית, שהעולם היה קיים מאז ומתמיד, היא לא מאפשרת חריגה מהטבע. הטבע זה מערכת בלתי פריצה.
אבל מי שמכחיש משהו אחר מהתורה, זה משנה הכחשה נגיד לנס הספציפי הזה להכחשה
שמביא
בציאת מצרים או
ציאת הסוף. נס שכתוב בתורה, נס שכתוב בתורה, מי שמכחיש אותו, כן, כי האומר אין תורה מן השמיים אפילו מילה אחת, אז הוא, למדנו עכשיו בשבתות את 13 יסודי האמונה, ובכללם האומר אין תורה מן השמיים אפילו פסוק אחד. אבל הרמב״ם כאן טוען, הרמב״ם כאן טוען יותר מזה, מי שלא מאמין בתחיית המתים כפישוטה, הוא בעצם לא מאמין באפשרות של נס. מה?
אם אני לא מאמין
באיזשהו
נס
עתידי
שעתיד
לקרות,
זה לא מה שאני מכחיש את תחיית המתים.
נכון, אבל השאלה מה המוטיבציה שלך להכחיש את תחיית המתים. אם תגידי לא כתובה בשום מקום, אז בוא נעיין, נראה אם היא כתובה או לא כתובה. אבל אחרי שאני יוכיח לך שהיא כתובה, אומר הרמב״ם, והוא יוכיח כבר הביא פסוקים מדניאל וכו', אם מישהו בכל אופן מתעקש לומר שזה לא ייתכן, בעצם הוא לא מאמין בניסים. עכשיו, כמדומני גם שדיברנו על זה, אני חושב שבאמת למה תחיית המתים היא יסוד מיסודות האמונה? זה מאורע, מאוד מפליא, ניסי, אבל למה זה יסוד? אז פשוט אני לא זוכר אם אמרנו את זה כאן בפורום הזה או בשבת שלמדנו את 13 יסודות האמונה. אז אני חושב שבאמת הרמב״ם בא להציב כאן, מעבר לכך שתחיית המתים זה עוד סוג של גמול, של שכר ועונש, שכר למי שיזכה, עונש למי שלא יזכה, בעצם תחיית המתים זה פרמטר לאמונה של האדם ביכולת המופת. עכשיו, למה בחרו את תחיית המתים ולא את קריאת ים סוף? גם קריאת ים סוף זה מרשים. כי קל, פסיכולוגית, קל לאדם להאמין בנס שהיה. אתה מאמין שהיה? כן. אתה מאמין שיהיה? אם מחר בבוקר יפתחו המצבות ובתי הקברות ויקומו אנשים ומישהו יגיד, אני לא מאמין, לא יכול להיות. אז איפה האמונה שלך? ונבין שזה יותר קשה, נכון? להאמין בנס שיהיה זה יותר קשה. אז הרמב״ם מציב את תחיית המתים כאיזה מדד לשאלה האם האדם מאמין שביכולת השם לגבור על מערכות הטבע ולשנות אותם כחפצו. חוץ מזה, דרך אגב, סתם ככה, בעולם העתיק, בעיקר בעולם היווני, הכוח הכי חזק במציאות זה המוות. יש מושג יווני שנקרא מוירה, מוירה זו גזירת גורל, וזה בעצם המוות שהוא שולט אפילו באלים. אפילו האלים, אליבא דיוונים, המוות, גזירת המוות שולטת בהם. ואנחנו אומרים, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ובילע המוות לנצח. דהיינו שהקדוש ברוך הוא עתיד באופן ניסי להעביד את ה... ולגבור על היסוד הכי חזק במציאות, שזה המוות. אז להאמין בכזה דבר, זה באמת להאמין ביכולת השם. מה שאין כן ניסים שכבר היו, פסיכולוגית יותר קל לנו להגיד, למה לא? זה לא דבר שאני צריך להתמודד איתו, זה דבר שכבר היה.
היום
זה
קל
מה? בסדר, הם היו, זה מוות קליני, זה לא, פה מדובר על מתים שכבר התקררו והתפרקו וכולי, כן.
אחרי שבעצם הרמב״ם, אנחנו אומרים שהוא נגד משהו של טבע, גוף, דברים של כל מה שקשור לנס של, אז הוא אומר שזה לא, יהיו הנשמות, יהיו, אבל
תחיית המתים לא...
כל דבר שהוא כאילו מעל הטבע, הרמב״ם בעצם אומר שהוא...
הוא זמני, הוא יוצא מן הכלל, אבל הוא יהיה. תחיית המתים אמרנו, לדעת הרמב״ם היא לא נצחית, היא זמנית, כי היא נס, וכל נס הוא חריגה, ואחר כך חוזרים למציאות הטבעית, אבל ודאי שזה יהיה. בילע המוות לנצח, זה פסוק בישעיה, כן. מצוין, בסדר. נטפל בזה היום בעזרת השם. הרמב״ם עצמו יטפל בדברים הללו. הערה יפה. ואין בדבורנו כלול מה שיורע לחושת שוב הנפש לג'וף, אבל מה שיורע לפקו, להפך. אני אמרתי בפירוש, תחוית המתים. אמרתי עולם הבא, אמרתי תחוית המתים. אז איך הבנתם שתחוית המתים היא משל לעולם הבא? ומי שירסה ויבחר לדבר עולנו סורו ולייחס לנו דעת שלא נאמינהו, כמו שיחושדו הנגיעים בעבירות, ויפורש דבורנו בפירוש רוחוג, יוציא דברנו מפישותם, עד שיחריע לחף חובו, ויגיד אם אתם רואים, הוא לא מאמין בתחוית המתים, הוא עותיד לטענת הדין, ולא משפט כל אישרו חושד בכשרים. ולא יתוכן לו אדם שיפעה אחר זה הבאור, אחר האיגרת הזו, ויאמר שאנחנו נאמין שכל תחוית המתים שבמגרו מושול. כי אמרו שהרמב״ם תופס את תחיית המתים שלו כפישוטה, ומה הוא יעשה עם כל הכתובים? לא כפישוטה. אומר הרמב״ם, לא ייתכן לומר ככה, לא, אמרתי דברים ברורים שאי אפשר יותר לייחס לי כזו, גם עד עכשיו אי אפשר היה, אבל עכשיו ודאי וודאי. אבל יש מהם אמת, כמו שזוכרנו, אמת הכוונה שהם, אומר הרמב״ם כך, במקרא יש לא מעט סוקים שמדברים על תחיית המתים. יש מהם שהם כפישוטם, שזו אמת, ויש מהם שהם משל. כלומר, זה שאני אומר שתהיה תחיית המתים, זה לא אומר שכל פסוק שמדבר בתחיית המתים הוא בהכרח כפישוטו. אבל יש מהם אמת כמו שזוכרנו, דיינו הפסוקים בדניאל שלדעת הרמב״ם אי אפשר להוציא אותם מפישוטם. בסוף דניאל, ורבים משנה אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה, אומר שם רס"ג שפרש את דניאל, ואלה שלא יקיצו לחרפות לדראון עולם. עצם זה שישאר המצבה שלו עם השם, יגידו זה רשע, לא קם בתחוית המתים, ככה יגידו עליו החיים. כן, ואתה, אומר המלאך לדניאל שם, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז אומר הרמב״ם, שני הפסוקים הללו בדניאל אי אפשר ואין סיבה להוציא אותם מפישוטם. ויש מהם מושול בלא סופג, וגסותום, חלק מהכתובים, מסופוג בוהם עם הם מושול או אמת. יש כאלה שיש פנים לכאן ולכאן. וכשתסתכל, ברוכים הבאים לאנשי גני אבני. ספרים יש לכם, נכון? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. בסדר. וכשתסתכל כל מה שזכורו הוא החכומים והמפורשים מנהו אנדלוסיים, ומה שלפני הדבורים ואחריהם בכותוב ההוא, יתבאר לוך זה. הרמב״ם פה אומר שתי נקודות חשובות. קודם כל, הרמב״ם היה ספרדי גאה. כלומר, הרמב״ם ראה את ספרד, את אנדלוס, ספרד המוסלמית, כארץ החוכמה. וכאן הוא אומר, המפרשים הכי טובים של המקראות זה המפרשים האנדלוסיים. אם אתה רוצה לדעת אם פסוק שעוסק בתחיית המתים הוא כפישוטו או כמשל, תעיין בפרשנות שלהם. לא, לא דווקא במסורת, ברמת הרמה התורנית שהייתה בספרד, לעומת הרמה התורנית שהוא נתקל בה במזרח, בארצות המזרח התיכון. ואומר הרמב״ם עוד דבר מאוד חשוב שכבר ראינו אותו באיגרת תימן, מי שזוכר, שאם אתה רוצה להבין פשוטו של מקרא, אתה צריך לראות מה לפני הדברים ומה אחריהם, הכוונה על פי ההקשר. איש הרי נתק פסוק, באיגרת תימן הוא מעריך בזה, כי הוא אומר המוסלמים נתקו פסוק מהקשרו ואמרו הנה מוחמד כתוב פה, למרות שזה בכלל לא הנושא, הנושא הוא הפוך וכיוצא בזה. אז אומר הרמב״ם, אתה רוצה להבין פסוק כצורתו, תסתכל מה כתוב שני פסוקים אחורה, שני פסוקים קדימה. אחרת אתה גם יכול להגיד שיש מצוות עשה והיית משוגע, גם זה כתוב. לא כתוב שבגלל הצרות הפך להיות משוגע וכבר הוציאו דבר מהקשרו. ואין צורך לנו לפי כוונת זה המאמור, דיינו במסגרת המאמה האיגרת הזו, לזה הפרות. אני אומר הרמב״ם, לפי מטרת המאמר הזה, אני לא עכשיו אמנה לך את כל המובאות שבאו במקרא על תחיית המתים, אגיד לך זה כפישוטו, זה משל, זה אפשר להסביר כך ואפשר להסביר כך. תעיין במפרשים, בחירי המפרשים, תבין דבר לשורו מתוך הקשרו, ולבד יתבהרו לך הדברים. מה? זה מפרשים שבהמשך הרמב״ם יזכיר אותם, אנחנו היום כבר פחות מכירים אותם, רבי משה בן ג'יקטילה, אבן בלעם ועוד כאלה שאנחנו כבר פחות מכירים אותם. יכול להיות שהפירושים שלהם הגיעו אלינו על ידי תיווך, נגיד של אבן עזרא שמביא אותם ועוד, אבל איך?
יוסף ג'יקטילה?
לא, יוסף ג'יקטילה זה שערי אורה, זה מקובל שהוא הרבה אחרי הרמב״ם. כנראה זו אותה משפחה, בן לאותה משפחה ספרדית. ואין צורך לנו לפי כוונת זה המאמור לזה הפרות, כי הוא עניונים לא תוסיף אמיתותום בכפול מילותיהם ובשנותום פעמים רבות, ולא תחסר כשלא יקופלו ולא ישונו. אין לי עניין פה להתחיל לגבב רשימות פסוקים ולבאר אותם, הם כתובים בתנ"ך, תעיין ותבין. אתה יודע, סליחה, אני חושב שהמשמעות היא אחרת. הוא אומר ככה, זה לא, ברגע שאתה מניח שיש פסוקים בדניאל, שני פסוקים, פסוק או שניים, שאי אפשר להוציא אותם מפישוטם, זה כבר ממש לא משנה אם את העשרה פסוקים האחרים, בישעיה ובתהילים ופה ופה, תבין כפישוטם או לא תבין כפישוטם. אמונת התחייה, בין אם היא נאמרה פעם אחת או עשר פעמים, זה, יש לזה אותו תוקף. אז אתה לא צריך להיות לחוץ ולנסות לגייס כמה שיותר מובאות. אתה יודע שזכרון פינת הייחוד, כן, שורש הייחוד, הוא אומרו השם אחד, שמע ישראל, לא נכפל בתורו כלול, פעם אחת. כמה פעמים כתוב בתורה שהשם אחד, שזה ודאי עיקר מעיקרי הדת? פעם אחת. אז מספיק להגיד דבר אמיתי פעם אחת, והוא לא נהיה יותר אמיתי אם תחזור עליו 100 פעמים. ואחר שמוסנו דברי נובי שלא יסבלו פירוש, הנביא זה דוניאל, למרות שהוא בכתובים, אומר את זה על דרך הרחבה והשאלה, שיזכור, כן, שיזכיר שוב הנפש לג'וף, כבור הגיע הסיפור הנבואי בזה, יש לנו על זה הגד נבואי, ולא תוסיף אמיתת זה הסיפור, כשאתה עושים כל מילה פתחוי או שבו או במגרו, לשוב הנפש לג'וף, ולא תחסר אמיתת זה הסיפור, כשאתה עושים גסותון או כולום מלבד פוסוג אחד, מושול. סוף דובור, קצרו של דבר, בו הסיפור הנבואי, אם פעם אחת או פעמים רבות, דיינו כתוב בתנך, לא משנה אם פעם אחת או עשר פעמים, תלוי איך תפרש את המקראות, וזכורו חכמי ישראל הגדומים החדושים, פעמים אין לו המספור, בחזל יש הרבה על תחיית המתים, יש כמו שהזכרתם בשבועות הקודמים, ונאמן אתה להחיות מתים ברוך מחיי המתים, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה לי לעתיד לבוא וכו'. כן, והוא עתיד להחיות אתכם בדין, יש ברכות שניתקנו על היסוד הזה, והתפרסם באומותינו והסכימו עולו, גם זה חשוב, הסכמת האומה. הרמב"ם אומר יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, ויש הסכמת האומה, זה גם כן חשוב. שנפש האדם תשוב לג'וף כפשוטה, וזהו העניין הנרסה בתחיית המתים בכל מוגום שזכורו חוכום או מחבר. כשאומרים תחיית המתים מתכוונים דברים כפישוטם. וכבור סיפגו גם כן אנושים אחרים בדבורנו בסוף החיבור, במוגום שאומרנו דובור זו לשונו, הרמב״ם מצטט כאן את דבריו בהלכות מלכים בסוף החיבור משנה תורה, הוא אומר תראה מה הוליד אצל אנשים ספק, הרי הספק הראשון הולד מפרק חלק, ששם הרמב״ם העריך בביאור העולם הבא, דהיינו השארות הנפש אחר מות הגוף, וקיצר מאוד וצמצם בתחיית המתים. אז אמרו כנראה שזה מפרש את זה. עוד היה איזה מקום טעות בהלכות תשובה, עכשיו אומר הרמב״ם תראה במה הם הסתפקו, דברים שאין מקום להסתפק בהם, והרמב״ם מצטט את דבריו הוא אל יעלה על דעתו שהמלך המושיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דבורים בעולם או מחיה מתים וכיוסה בדבורים אלו. הרמב״ם אמר המלך המשיח לא צריך להחיות מתים כדי להוכיח שהוא משיח, והבאנו רואו על זה במה שבארנו. מה הראיה שהרמב״ם שמביא? שהרי רבי עקיבא אמר שבן קוזיבה הוא המלך המשיח, ובן קוזיבה לא החיה מת ולא עשה שום דבר, הוא בסך הכל במרכאות הביא לחירות יהודה מידי הרומאים, ניסיון להקים עצמאות ואוטונומיה יהודית כאן בארץ. לא הבנתי.
הרמב״ם אמר שבן קוזיבה הוא המלך המשיח.
לא, הוא רק אומר שהוא מראה לך במה אנשים, לא, הוא ממשיך לכל האורך על תחיית המתים, הוא רק אומר לך תראה במה טעו, בדברים שבאמת אין בהם מקום לטעות. וחושב הוא גסף חלו שהוא עיון שזאת החושו לתחוית המתים, ושהוא סותר מה שבארנו בפירוש המשנו שתחוית המתים פינו מפינות התורו. הרמב״ם אמר שהמלך המשיח לא צריך להחיות מתים, אם המשיח לא יחיה מתים מי יחיה מתים? אז אין תחיית המתים אלא היא לא כפשוטה. רמב״ם מפורש, מה אתה רוצה? וזה כולו מבוא אור, אין סופק בו ולא ספירו, והוא שאנחנו אמרנו שהמושיח לא יבוגש ממנו שיעשה מופת, כרון שיפגע יום או יחיה מת על צד המופת, הוא לא צריך להיות כמו אליהו ואלישע שהחיו את המת באופן ניסי, מפני שאין מבוגש ממנו מופת, אחר שיעדו בו הנביאים, אשר התאמתו נבוא אותם, היות וכל הנביאים מדברים על בוא המשיח, אז כשבוא המשיח הוא צריך לעשות דברים שהם לא פחות קשים אשר להחיות מתים, הוא צריך לקבץ את חיי ישראל, ולבנות מקדש, וליישם את התורה בחיי המעשה,
להקים... בדרך הטבע.
אבל הכל בדרך הטבע, בדיוק, והוא לא צריך לעשות נס, כי הנביאים כבר דיברו שיבוא משיח, אז הוא לא... מעשיו יוכיחו עליו, והוא לא צריך להביא נס.
אז אין קשר.
נכון, זה מה שדיברנו באחת השבתות האחרונות, מכאן לקחתי את זה. ולא יתחייב מזה המאמור, זה שאני אמרתי שהמשיח לא צריך להחיות מת, איך הבנת מזה שהשם לא יחיה את המתים ברצונו כשהירסה ולמי שהירסה, אם בימי המושיח או לפונו או אחרי מותו? אומר הרמב״ם, לא חייב להיות קשר דווקאי בין ביאת המשיח לבין תחיית המתים, יכול להיות שזה יהיה קודם, יכול להיות שזה יהיה קודם. אני אמרתי שהמשיח לא צריך לעשות מופת ולא צריך להחיות מתים, אבל אמרתי שלא תהיה תחיית המתים, השם יחיה מתים, לא המשיח. רק נסיים, סוף דובור, אין בדבורנו בכל חיבורנו מה שיסופג על עודו מאנשי עיון, רק על התלמידים המתחילים. מי שלא יודע להבין עברית צחה, אז הוא ימצא קשיים וסתירות וספקות, אבל אנחנו מדברים ברור. כן, מי רצה? כן, בבקשה.
איך זה מתקשר? כאילו יש משיח בית יוסף, משיח בן דוד, כאילו, לדבר
תחילת המתים. הרמב״ם אומר שזה לא קשור בכלל. המושגים שאתה אומר ברמב״ם הם לא מופיעים, הם מופיעים במקורות רבים ואחרים, חשובים, אבל הרמב״ם אומר שתחיית המתים, הרמב״ם בכלל גם שיטתו שם בהלכות מלכים, כל הדברים הללו לא נדע איך יהיו עד שיהיו, דיינו, אין לנו בזה לא קבלה מפורטת, וגם לשונות הנביאים הם סובלים הרבה אפשרויות של ביאור, ולכן אנחנו מאמינים בערכים הללו בכללותם, בביאת המשיח, בתחיית המתים, אבל באופן פרטי איך הם יהיו ובמה הכרונולוגיה שלהם וכו' וכו', זה המציאות, המציאות תבאר לנו את דברי הנביאים ולא הפוך. זה יומרני מדי לנסות לחזות את העתיד על פי דברי הנביאים שבאו באופן סתום וכוללני.
היה כאן נציג שתהיה בגוף ממש, זה כן
מקויות מהפסוקים? זה כן? כן, בדניאל, אמרנו, הרמב"ם מזכיר שני פסוקים בדניאל שהם לא סובלים, אי אפשר להוציא אותם מפישוטם. ורבים, כי יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו, שוכני עפר, כיתל אורות תליך וכו', או הובילע מוות לנצח וכו' וכו'. זה יכול להיות מליצות לתחיית ישראל, שכן ישראל בגולה זה כמו אדם מת, כמו שיש הרבה משלים וכו'. אבל בדניאל, כל הפרק האחרון שם, בדניאל י"ב, זה לא פרק שכתוב כשירה, זה לא מליצות. זה פרוזה כזו. אז שאומרים לך, ורבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם וכו', אומר רמב״ם, זה עברית. מה שכתוב, וגם אין שום סיבה להוציא זה מפישוטו, אם אנחנו לא כופרים במציאות הנס, ואנחנו לא כופרים במציאות הנס. עכשיו איך תפרש בישעיה, איך תפרש בזה, איך שאתה מבין. מתים שיחיה יחזקאל, משל, או כפישוטם, גם חז"ל נחלקו בזה. יש אומרים בכו ויש אומרים בכו.
אם יש לזה ערך רוחני, למה זה לא בא בנבואה כבר ממשה?
בתורה, מצוין. זה בסוף האיגרת, הרמב״ם מייחד לזה. בסוף האיגרת, הרמב״ם סיים את האיגרת והוא יצא מתוסכל. הוא אומר, מה חידשתי פה? הכל היה ברור מראש. אתם לא הבנתם יהודי תימן, אז שפכתי עליכם כך וכך דיו. אז הוא אומר, כדי שלא יהיה בית המדרש ולא חידוש, הוא מעלה כמה שאלות ועונה עליהם, ואחת מהשאלות זה, אם זה כל כך יסודי, למה, איפה זה בתורה? למה זה חיכו עד לדניאל, שיאמר את הדבר, אבל זה עוד חזון למועיל. אין קשר הכרחי, תראה, הרמב״ם גם לא אומר שזה לא יהיה בו זמנית, נכון? הוא אומר אין קשר הכרחי. יכול להיות, אני גם... בשביל מה הוא בא לפה? יהיה לו חיים ארוכים עד שיראה את בית המקדש. לא משנה, אתה אומר סברות ואפילו סברות טובות. אני גם אמרתי לך בשבת שגם מסתבר יותר שתחיית המתים היא אחרי ימות המשיח, כי ימות המשיח לפי הרמב״ם זה תהליך טבעי, ותחיית המתים זה נס. אז מסתבר שזה שלב מתקדם יותר, אבל שוב, זה לא יותר מאשר מסתבר. תמיד אומר הרמב״ם, אין לנו בזה קבלה, אין לנו, זה לא מיסודות האמונה, זה גם לא משנה. היסוד זה להאמין בעיקרון, שתהיה תחיית המתים, שיהיה ימות המשיח. האם המשיח יהיה בלונדיני או ג'ינג'י או קבוצותיו טלטלים שחורות, זה מעניין, אבל זה לא חשוב. וגם לא, גם הכרונולוגיה היא לא חשובה. אומר הרמב״ם, תאמין בעיקרון, ואת כל הפרטים המעניינים, תשאיר לקדוש ברוך הוא שיפתיע אותנו.
כן. אלה שיחיו לימות המשיח, אלה תחיית המתים, לא יקומו בתחיית המתים.
אלה ש?
אלה שיחיו, ויראו את תחיית המתים.
כן.
לא ימותו וגם יחיו אותם.
הם לא יצרכו, הם לא יצרכו את הדבר הזה, כן? מחצתי, אני עמית ואחיה. אם הוא לא מת, הוא לא צריך לחזור לחיים, הוא כבר כאן, כן?
למה אתם קשורים לתחיית המתים? יש פה את הגוף ואת הנשמה. האם זה הנשמה או שזה הגוף?
לא.
אני חושב שהנשמה היא קיימת לכל הזמן.
נכון.
היא לא מתה.
נכון.
זה רק הגוף.
נכון.
עכשיו...
חזרת הנשמה לגוף.
או, חזרת הנשמה, השאלה לאיזה גוף?
באיזה גיל יקום? בגיל שהוא נפטר או כולם בגיל אחיד? אם יקום, תראה, זה שאלות מעניינות. אם כל אחד יקום בגיל שהוא נפטר, יכול להיות שהבן יהיה יותר זקן מאבא. הבן מת בן 80, אבא בן 40, פתאום עכשיו מי יקום מפני מי? נכון, שאלות מעניינות. יש עוד הרבה שאלות מעניינות. אישה התאלמנה, התחתנה עם מישהו אחר. עכשיו יריבו עליה שניים. הבעל הראשון יגיד בואי אליי, או יגיד בואי אליי, למי תחזור? שאלות מעניינות, אומר הרמב״ם, תשאיר אותם לקדוש ברוך הוא, שהוא יפתור אותם. אותנו זה לא מעניין, כי הוא מעניין, אבל זה לא חשוב. האם יקומו בתחריכיהם או בבגדי שבת וכו'. יקומו מי שמת בעלמום, יקום כשהוא כבר התרפא, או שיקום ואחר כך יתרפא. יש המון שאלות מעניינות, אומר הרמב״ם, אין לנו תשובות להם, וגם זה לא חשוב גם. נשאיר משהו ל... אם נדע את הכל, אז כבר מה הטעם בדברים הללו, כן? וכן הסתפג עליהם אומרנו, שמע אמר ישעיו וגור זאב, כן, כאן אנחנו כנראה רואים מתוך דברי הרמב״ם מה כתבו לו יהודי תימן באיגרת. אמרו לו, הנה, ועוד ראיה, ועוד ראיה, ועוד ראיה של אלה שטענו, זה לא כפישוטו. וכן הסתפק עליהם, אומרנו, שם אמר ישעיו, וגור זאב עם קבס, שהוא מושול. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שבימות המשיח לא ישתנה דבר מטבעו של עולם, וזה שכתוב, וגר זאב עם קבס, ונמר עם גדיר, בץ וכו', זה משל לכך שרשעי אומות העולם יפסיקו להתנהג כמו חיות טרף, לא יהיה לא דאעש ולא אני יודע מה חיזבאללה וכיוצא בזה, אלא יש שלום עולמי, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, יש שלום עולמי. ודרך אגב הרמב״ם מביא לזה ראיה נפלאה, הפסוק הזה זה בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת. ואילו בירמיה כתוב על מצור נבוכדנצר על ירושלים, זאב ערבות ישודדם, נמר שוקד על עריהם. זאת אומרת הרמב״ם, תראה איך הפסוק בירמיה מברך את הפסוק בישעיה. עכשיו נמר שוקד על עריהם, אלו הבבלים שצרים על ירושלים. לעתיד לבוא, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת, יש שלום עולמי ואנחנו לא נחשוש מאומות העולם, כי מלאה הארץ, זה ראיה מבריקה, כי זה מנביא לנביא, זה התנ"ך מפרש את עצמו מאוד יפה. זה בתור... אז קודם כל הרמב״ם מביא לך, הסביר לך את התנ"ך על פי התנ"ך, אבל למה אי אפשר להבין כפשוטו? מיד נראה. היה פעם, נדמה לי היה אלוף, הוא היה, מה הוא היה? אולי אלוף פיקוד הדרום בכיפור, שמואל גורודיש, כן, גונן, שמואל גונן גורודיש. אז הוא אמר שאז שאחר כך בא סדאת ועשה איתנו שלום וכו', אז הוא אמר שגם אם גר זאב עם כבש, תמיד כדאי שאנחנו נהיה זאב עם כבש. ליתר ביטחון, אם אתה הולך לישון לידו, עדיף שיחסי הכוחות יהיו ברורים. במצב שלנו זה נכון. וכן הסתפק עליהם אומרנו שמאמר ישעיו, וגור זאב עם כבש שהוא מושול. וזלו אנחנו לבד אמרנוהו, אבול כבור גדומונו להבונת זהו עניון אנשי התבונו מן המפורשים, כגון רבי משה בן ג'יקטילה ואיבן בלעם, וזול אותו מן המפורשים. וסוף הדובר יורעו לו, מה הראיה? הוא אומרו לו יורעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כמו לו אורס דעות אדוני, והנה כבור נותן הועילו, למה בעלי חיים לא יטרפו? כי הארץ תמלא דעה את השם. הנה כבור נותן הועילו ביותום עוז בלתי חומסים ולא מזיגים, לפי שהם ידעו את השם, האריות והנמרים והדובים ידעו את השם. איך? רגע, תראו אתם גהל ישראל, מי שיש בו שכל, שיהיה בו שינוי, אם אתם מאמינים, או אריה בזמננו זה מורה, דיינו מורד בקדוש ברוך הוא, כולו יודע את השם, ולא זה התורף, למה הוא תורף? כולו יודע את השם. ועוז, יושוב וידע מבורו או מה שסוריך, תמלא הארץ דעה את השם, כולל האריות והנמרים, וידע שאין ראוי להזיק, הוא יבין שזה לא מוסרי, ויושוב לאכול תוון. הנה נתגיים מה שנאמור ותהי לוחם חוזות הכל כדברי הספר החותום. אומר רמב״ם, זה קהילת הגלות, מי יעלה על דעתו להסביר שלעתיד לבוא בעלי החיים יתעלו מבחינה מוסרית עד שהם לא יטרפו. אבל אנחנו כבור בארנו זהו עניון, אני יודע שלא כולם הסכימו עם הרמב״ם, יהיו כאלה שיגידו שאולי אם בני האדם יתעלו אז זה יקרין גם על עולם החי וכו', לרמב״ם זה נראה רחוק וזר. אבל אנחנו כבור בארנו, כן, לעתיד לבוא בעלי הדעת יקבלו דעת, אבל מי שאין בו דעת הוא גם לא אמור לקבל דעת. אבל אנחנו כבור בארנו זהו עניון בפרג מספר מורה הנבוכים, ובחיבור בארנו ראויותינו הג'לויו מאומרום שימות המושיח אין בוהם דובור משינוי סדר בראשית. חזל אומרים, אין בין העולם הזה, דיינו תקופתנו זו, לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכיות בלבד, ולא שינוי הטבע. ודע שאלו היעודים החיוס אבוהם אשר נאמר שהם מושול. עכשיו תשמע אבנר משהו שיניח קצת את דעתך. וגר זאב עם כבש, שאומר הרמב״ם זה משל, כן? דרך אגב, אני סובר, אני הקטן סובר, שהנמשל פה הוא הרבה יותר חזק מהמשל. התוונה, זה שבאומות העולם, שהם כיום חרב איש באחיו, וכל העולם כמו מרחץ דמים, שיש שלום עולמי מתוך ידיעת השם, לא יראו, כלומר להפוך בני אדם שהם כחיות טרף, להפוך אותם לאנשים שוחרי שלום ויודעי השם, זה אותי הרבה יותר מרשים מאשר לאלף אריה ונמר וכיוצא בזה. כלומר, לדעתי זה לא מאכזב, אלא להפך, הנמשל הוא הרבה יותר, אריה טורף, זה דרכו לטרוף, זה שרשרת המזון, אז מה בכך? מה יש בזה? אבל בני אדם צריכים לחיות בשלום, וכשזה יהיה, זה יהיה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר עקרוני לנו מאשר המשל, הנמשל, כן? אבל אומר הרמב״ם, בכל אופן, הוא מסייג את ה... הוא אומר, זו הפרשנות שלי, אבל אני לא קובע מסמרות. הוא ודע שאלו היעודים החיוס אבוהם אשר נאמר שהם מושול, אין דבורנו זד ג'זרו, אנחנו לא באים להגיד, קבלו דבריי כהלכה למשה מסיני, שלא בואתנו נבואו מהשם, שהודי עתונו שהוא מושול, ולא מוסנו גבולו לחכומים מהנביאים שיבוא ערובו בחלגי אלו הדבורים שהם מושול. אומר הרמב״ם, אין לי בזה לא מסורת, ולאף אחד אחר אין מסורת, אין נביא שיסביר לי איך להבין את פסוק הנביא, זו הצעת פרשנות, תרצה תקבל, תרצה תדחה. ואומנום הביאונו לזה עניון נבא הרהו לוח. בכל אופן, למה, מה הביא אותי לזה? והוא שהשתדלותנו והשתדלות כל איש תבונו מהיחידים, הפך השתדלות ההומון. שהמון אנשי התורו, הנאהוב שבדבורים לוהם, והעורב לסיכלותום, שיוסימו התורו והשכל שני גסוות סותר. ככל שהתורה תהיה יותר פרדוקסלית ויותר לא טבעית, זה וואו, זה מאוד מרשים אותם. ויוסיעו כל דובור נבדול ומופרוש מן המוסכול. ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מיות דובור על מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה שעובר, ולא במה שירואה בזמון העומד, דיינו בהווה, ולא במה שיאמר שיערע לו עתיד. ככל שהדברים הם יותר פלאיים, יותר לא הגיוניים, יותר בומבסטיים, זה, כמה זה גדול, ככה זו התפיסה ההמונית. ואנחנו נשתדל לגבס בין התורה והמוסכול, לא להרחיק, אלא לקבץ. בורא השכל הוא גם נותן התורה, ולכן התורה צריכה להתבאר באופן שכלתני. וננהיר הדבורים כולם על סדר טבעי אפשור בכל זה, אלו מה שהתבאר בו שהוא מופת, הוא לא יתוכן לפורשו כלול, עוז נסתורך לומר שהוא מופת. כלומר, אומר הרמב״ם, ברירת המחדל, הנחת העבודה שלי, שכל דבר הוא ניתן להסבר, והוא טבעי. אלא אם כן זה לא מתאפשר, אני אומר, טוב, זה חריג, זה נס. אבל לא הפוך, הכל נס, ואין טבע כלל במציאות.
אבל גם הטבעי הוא מהקדוש ברוך
הוא. נכון. לכן הרמב״ם אומר, לכן אני חסיד הטבע.
הוא אומר את זה במכת ערוב.
אתה צודק.
ששם כל העריות וכל החיות, הם הלכו במצרים.
בסדר.
זה נס. לא מתושם.
בסדר.
לא בנס.
לא, אבל...
כי מאמר
שמתברך. בסדר, אבל דווקא בגלל שאתה אומר שהטבע הוא מהשם, לכן הרמב״ם אומר לך, אני חסיד הטבע. אני חסיד הטבע כי דווקא הטבע, דווקא הקביעות והשיטתיות והסדירות, היא מראה על גדולת השם. יש חריגות, וגם זה מראה על גדולתו, אבל הטבע הוא לא פחות גדול מאשר הנס. אני לא צריך את הניסים, אומר הרמב״ם. יש פה הערה חשובה של הרב שילת למטה, כן, ואנחנו נשתדל לקבץ, למזג, לאחד, לקרב בין התורה והמושכל, וננהיג הדברים כולם על סדר טבעי, אלא אם כן מה שיתבאר שהוא מופת, כלומר, אף על פי שהמופת אפשרי, יש ניסים, מכל מקום הנטייה לעשות מכל דבר מופת, איפה הנזק, למה לא? מוציאה את האדם מקו השכל, כי חוקיות הטבע וסדר העולם הם הבסיס להכרה השכלית. כל החשיבה המדעית, כל החשיבה הלוגית היא בנויה על עולם מסודר, על עולם עם חוקיות. ואם אין בעולם כל חוקיות וכל דבר אדם מסביר באותות ומופתים, המחשבה שלו לא תהיה סיסטמטית, הוא לא יוכל, לא תהיה לו מחשבה מסודרת של הסקת מסקנות מתוך נתונים וצפי עתידי וכיוצא בזה. אם אתה תופס את העולם כעולם עם חוקיות, שיש גם יוצאים מן הכלל, זה חלק מהחוקיות, אבל הכלל הוא חוקי, אז אתה יכול גם לפתח את העולם, לחשוף את סודותיו, לשלוט בו, לקדם אותו. זה כל החשיבה הלוגית, המדעית, הסבירה. אבל אם הכל מופתים ואין טבע במציאות כלל, אז המילה אין מה לחקור ואין מה לקדם ואין מה לפתח. כל החיים של האדם הופכים להיות בלגן אחד גדול. איך? לא. נס מעצם הגדרתו אין לו חוקיות. אחרת הוא לא נס.
אבל כל הטבע זה גם נס.
מה זה נס?
כשאדם
קם
בבוקר, זה גם נס.
מה זה נס? מה אתה מתכוון נס? שזה בידי שמיים? התשובה היא כן. אבל זה לא נס. נס זה חריגה.
כל הזה זה חריגה. זה
מבחינתנו. נס זה חריגה שלא הייתי יכול לצפות אותה. נכון? למה הנץ החמה מחר? כמה? 6.40 ו... 2 מחר? זה נס או לא נס? הרי זה יותר מרשים מקריאת ים סוף. הרבה יותר. זריחת החמה זה מאורע קוסמי, קריאת ים סוף זה בשלולית קטנה בחצי האי סיני שם, נכון? למה זה נס וזה לא נס? כי זה בלוח וזה לא בלוח. מה הכוונה? זה צפוי מראש, זה קורה בכל בוקר, וכשצפו בזה כמה מאות שנים אז גם הצליחו לייצר רוחות שידעו בדיוק מתי זה יקרה, וקריאת ים סוף היא הייתה חד פעמית, לכן היא נס. זה לא שהטבע הוא קטן מהנס, הפוך, הטבע הוא לא קטן מהנס, אבל זה לוגי, מסודר, סיסטמטי, שיטתי, קבוע, וזה חריגה, זה קפיצה. זו הגדרה של נס או טבע.
אפשר לסבור לכל שרק
הטיימינג
משתנה. הטיימינג זה הנס.
בסדר. נכון, וגם החריגות, החד פעמיות, הנס הוא חד פעמי. הרמב"ם אומר, ברגע שנס מתמיד, הוא יגיד זה פה בהמשך, ברגע שנס מתמיד הוא קורא, יפסיק להיות נס. אם בכל בוקר הים היה נקרא, אז היה כתוב לך בלוח, קריאת ים סוף, 6.42. אף אחד לא היה... למה עושים את זה חג? כי זה היה חד פעמי, בדיוק העניין. אבל באמת, אין בזה יותר גדולה. לכן הרמב"ם אומר, זה שאני כאילו אוהב לעבוד את השם בטבע ולא בנס, זה לא פחות... אין בטבע פחות גילוי אלוהות מאשר בנס. זה בדיוק מה שטוען הרמב"ם.
גם טבע, אתה לא...
אבל אנחנו לא יכולים להסביר את כל מה שיש בטבע, אבל אנחנו כן יכולים להבין חלק מהחוקיות שבטבע ולהשתמש בה. אתה יכול לארגן את עצמך מראש על פי, נכון? על פי היכרותך את הטבע וכיוצא בזה. אתה לא תשליך אבן מראש הגג ותגיד, טוב, חשבתי שזה יעלה כמו נוצה. אתה יודע שאבן היא נופלת, ניסית כמה פעמים וקראת לזה אפילו חוק הגרביטציה, הכבידה. וכיוצא בזה. אז זה נקרא טבע, זה הכל. כן.
איזה מקרים צריך את הנס? כאילו, אז הנס למה,
איזה עניין
נבוא? הנס נועד... או שחיית, למה
הוא... הנס נועד לשני דברים, הרמב״ם אומר. קודם כל, הרבה פעמים הנס הוא נצרך פונקציונלי. כשעתו, יש סכנה, המצרים מאחור בדיוק צריך לזה, שצריך לאכול, צריך מן. מת לה בן והיא צדיקה, אישה שונמית, אז אלישע... החיה את בנה וכו'. אבל יש עוד מטרה לנס, היות ובאמת אנחנו מתרגלים לטבע, ולצערנו כבר לא כך מתפעלים מהנץ החמה, למרות שיש ברכה יוצר וברחושך, אבל זה דבר שגרתי, כבר התרגלנו וזה מובן מאליו, אז לפעמים בא הנס, כן, כמו שאומר השם לפרעו, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ, אז צריך איזה חריגה כדי שתבין מי פה בעל הבית, כן. כן, וכבור בארנו במורה הנבוכים לשון המגרו המבואור ולשון החכומים זכרונם לברוכות גם כן בבוא בדברי הנביאים משולים וחידות רבות כתוב וביד הנביאים אדמה וכתוב משלי חכמים וחידותם יש הרבה פסוקים שבעצמם אומרים לך שה הטרמינולוגיה של הנבואה זה משל ונמשל. אז למה אתה כועס שאני מסביר ש וגר זאב עם כבש זה משל? הנביאים מדברים, הלא הם אומרים עליי, משל משלימו, כך אומר הנביא. הנביאים זו השפה שלהם, של דימוי ומשל וחידה. והדברים הם פעמים רבות לא כפישותם. והפלרנו בביאור זעד שאי אפשר לאחוד מן הסחולים המתג'ברים, אז המתג'ברים, המתנצחים, המתווכחים, להכחישו. ומפני זה נאמר אנחנו, מי שגדומונו מחשובי המפורשים, שאלו משולים כמו שפרשנו. כלומר, הגישה שלנו, הגישה הרציונלית שחובבת את הטבע ומצמצמת את הנס, היא שהביאה אותי להסתמך על כך הנביאים עצמם וחז"ל אומרים ש שהם מדברים בלשון משל וחידה, איש שהביאה אותי לפרש כך. אבל אומר הרמב״ם, אין לי בזה קבלה ואין לי בזה, אני לא טוען קבלו דעתי, לא כופה דעתי, אם מישהו רוצה להבין שהדברים כפישותם. הוא יפשור שיהיה אומר ג'מקן, כי כשעיר בה היישוב ותשמנהו אורס, אמעט הזג בעלי חיים ויתגור אבו גסותום על גסותום. כבור זוכר זה אריסטו בספר בעלי חיים, כשנותן סיבת מיעוט הזג בעלי חיים גסותום לגסותום בארץ מצרים, כשיש שפע בעולם, אז יש פחות, פחות מאבקים בין בעלי החיים. ויה זה ג'מקן ג'וזמו, כמו שאומרו דיברו תורו לשון הווי. חכמים אמרו שהתורה דיברה בלשון הווי, לשון הווי זה לשון גוזמה. אז הכוונה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, שיהיה הרבה מזון בעולם ולא יהיו כל כך הרבה מאבקים בשרשרת המזון, אבל זה ודאי לפי הכיוון הזה זה לשון גוזמה. ואם הוא על פשוטו, אם תתעקש לומר שזה כדברים כפשוטם, יהיה מופת שירואה בהר הבית לבד, כמו שאומר בכל הר קודשי. אם ככה, אם אתה רוצה לתפוס את הדברים כפשוטם, אז בירושלים זה לא יהיה. בכל הר קודשי זה הר הבית. ויהיה כיוסה בדבריהם, לא יזיג נוחוש ועגרוב בירושלים. היו 10 ניסים בירושלים. גם בעבר, ביניהם שלא יזיק נחש ועקרב את עולי הרגלים, אז בירושלים, וגר זאב בכל הר קודשי, זאב באמת יגור עם כבש וכו'. סוף דובור, כל אלו הם דבורים שאינם פינות התורו, זה לא עיקרי אמונה, אם באמת יגור זאב עם כבש כפשוטו, או כמשל. ואין להגפיד איך יאמינו בו הם. אתה רוצה להבין כך? אתה רשאי. רוצה להבין כך? גם רשאי. תראו כמה רוחב דעת יש לרבנו. רבנו יש לו את הדעה שלו, אבל אומר אני מכבד. אתה רוצה להבין אחרת, אני מכבד כל דבר שהוא לא עקרוני, שהוא לא קשור ביסודות האמונה. אפשר לסבול פרשנות כזו ופרשנות כזו. ראינו את זה כבר שרבנו אומר כאן שכל דבר שהוא לא נוגע להלכה ולמעשה, שאין ברירה, צריך לחתוך את הדין, אסור או מותר, אי אפשר גם כך וגם כך. כן, כמו הרב שבאו אליו ראובן ושמעון, אז הוא שומע את ראובן, הוא אומר, באמת אתה צודק, צדיק הראשון בריבו, ברעהו וחקרו. פתאום הוא שומע את שמעון, אומר, ככה, ודאי שאתה צודק. אומרת לו הרבנית, איך ייתכן שגם ראובן צודק, גם שמעון? אומר, באמת את צודקת, אומר לה הרב. אז אומר הרמב״ם, בפסק הלכה צריך לחתוך, אי אפשר כולם צודקים, לא, או זה נכון, או זה נכון. אבל דבר שהוא לא נוגע לפסק הלכה, אתה רשאי, ויש בחזל כיוון כזה וכיוון כזה, אתה רשאי לברור לך את הדעה הקרובה ללבך. וסוריך שימתינו אדום לאיגר הוא אמונו באלו הדבורים, עד אשר יראו במהרו, ואוז יתבאר עם הם מושול או מופת. אנחנו מאמינים בבוא המשיח. וכשהוא יבוא, אנחנו נראה מה זה בגר זאב עם כבש, אנחנו נראה איך זה מתיישם, ואז נדע למה יתכוון הנביא. וכבור נודע שאנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית, ואומנו מתעה כל מי שיתעה ממי שגודם או יתאחר, להיותם בלתי מבדילים בין העניונים הנוהרים מן הר המופת, והם אשר לא יעמדו כלול ולא יתגיימו. זה מה שאמרנו מקודם דן, שדבר ניסי הוא חד פעמי, הוא לא מתקיים לאורך זמן, אחרת הוא מתעמעם, הניסיות שבו מתעמעמת. ואומנם יהיו מפני הצורך, תורי יורם, למה באים מופתים? או מפני הצורך, או לאמת נבואו. זה, או שנביא צריך להוכיח שהוא נביא, אז הוא בא עם מופתים כמו משה עם אבי ידך אל חקיך, וזרוק את המקל והדם וכו'. או מפני הצורך. משיח הוא לאו דווקא נביא, הוא לאו דווקא נביא, לכן הוא צריך להביא דבר הרבה יותר גדול למופתים. צריך להביא קבלות לגאול את ישראל, זה יותר קשה. לעשות מופתים זה לא קשה. ובינו עניונים הטבעיים הנמשוכים תומיד שהם מנהורו של העולם, הטבע הוא יציב ורציף, והנס הוא דליגה כזו שמיד חוזרת לתלם. אשר יבוא ארו זכרונם לברוכו תומיד ויאמרו עולם כמנהורו הולך, ואומרו אין מביאין רואו יום עם מעשה ניסים, כי זה דבר חד פעמי. ואומר שלמה כי כל אשר יעשהו אלוהים הוא יהיה לעולם, עולו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. הנה כבור יתבאר שהעניונים הטבעיים למשוכים תומיד על מנהריהם, וכבור באר נוזה ג'מקן במורה הנבוכים, ודברנו בחידוש העולם. הרמב״ם גם סובר שככל שאתה תהפוך את העולם ליותר טבעי, עם פחות מעורבות ניסית, זה מעיד על גדלות המתכנת. מי שכל הזמן צריך לאלתר ולשפץ ולדחוף פה ולפתור איזה פלונטר שם, גם אם הוא אשף האלתורים, אבל בסופו של דבר הוא חפר. הוא רק חפר שתמיד יודע להציל את המצב, אבל מתכנת טוב, איך אומרים, חכם, כן, לא ייפול לבור שפיקח ידע לחלץ ממנו. זה שהטבע עובד כמו שעון שוויצרי ולא נזקק להתערבויות חיצוניות, זה מראה על גדלות המתכנת. אומר הרמב״ם, תן לטבע להתנהל, את גדולת השם תראה מתוכו.
כל האנשים האלה בעצם שמבינים את החיים בדרך ניסית, רואה שעושים למקובל האור, למקובל הזה, כל היום רואים ניסית פה ושם.
כן.
בניגוד לרוח הדברים האלה.
נכון, כן, נכון. נכון. הרבה פעמים גם הגישות האלה הן גובלות בבריחה מאחריות על החיים. תבין? הוא תן לו 300 שקל, הוא כבר יסדר לי את העניין הזה. בריחה מאחריות, אפילו במשמעות של, אפילו אחריות שתתפלל אתה. לא, מוסרים לקבל, הכסף יענה את הכל. תבין? אתה תבשור את זה, הוא, כל הישועות, תתן לך גם את המפתח, תפתח את ה...
חוסר באמונה.
מה?
חוסר באמונה.
זה קצת מתרחקים מאמונה בהשם, ולפעמים הצדיק יכול להפעיל על הקדוש ברוך הוא. תבין? והקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תדבר איתו. לכן הוא מתקשר איתך וקצת לפעמים גם דוקר אותך וכיוצא בזה, כדי שאתה תפנה אליו, לא כדי שתשלח איזה קבלן ביצוע שכך וכך. קל וחומר, תבין, אתה בא לבקש ברכה וישועה, בסדר, זה דבר חשוב. צריך רק לדעת למי פונים. צריך לדעת למי פונים. צריך לראות אם כבר מיצינו את ההשתדלות. אם זה בעיה רפואית, אז בדקנו, הלכנו לרופא. אם זה בעיה כלכלית, הלכנו לארגון פעמונים. לבדוק אם אנחנו מתנהלים נכון וכו'. כלומר, זה מין לפעמים הסרת אחריות ומסירתה לדברים שהם מעל הטבע. ובדרך כלל זה לא נגמר טוב. והרבה פעמים גם זה אנשים שבאמת קשה להם להתמודד עם מצוקות החיים. והרמב״ם כותב באיגרת תימן, התובע נאחז בכל חבל. גם מי שתובע, גם אם תזרוק לו חוט תפירה או חוטי עכביש, הוא ינסה לטפס. למה לא להאמין באשליה כזו או אחרת? אבל... לא תמיד זה עוזר. מה?
זה גם פה מסתדר עם הפסיכולוגי של האנשים אז שחוו הרבה, כל החיים היו טראומות. זאת יותר קל להאמין בעולם ניסי, חצי...
מה, דווקא היום זה פורח. היום זה פורח מאוד. לא קשור לתקופה. קשור לדפוס ההסתכלות. תמיד היו כאלה והיו כאלה.
יש לה הרבה יותר מקום לרציונליות, למדע,
נכון.
שאז זה לא התפתח, כאילו ביחד עם ה...
טוב. רק חשוב להזכיר, כל הזמן שלא לא נתבלבל, המדע, אומר הרמב״ם, זה גילוי אלוהות, כאילו זה החוכמה שבבריאה והחוכמה שבבני אדם וכו', זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוטה יהיב חוכמתה לחכימין ומנדעה ליד עבינה, זה לא חסכי לה הטבע שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך העולם, דרך הטבע, אחרי יוצא בזה.
אבל מידע שלי הרב, ועשה לך הרב,
כן.
ודאי,
אבל עשה לך רב זה... לא, לא, אז תראה, אז קודם כל תראה, עשה לך רב זה ודאי בצד ההלכתי. זה ודאי, דווקא מה שציטטת זה בדבר ההלכתי. יש בחזל ממרות אחרות. מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. אבל חכם, שימי לב, לא כתוב ילך אצל צדיק. כי צדיק, איך אתה יודע? איך אתה יודע אם הוא צדיק או לא צדיק? לפי מה? כי יש לו נרות בחדר, הוא לבוש איזה גלימה, וכך וכך, ככה. יש מכשיר, ללך אצל חכם, ראשי שם אומר, חכם תופס ישיבה. דיינו, היהודי הזה מעביר שיעור כללי, מישהו יודע מה גדולתו בתורה, וכו'. גדול בנסתר, זה רב הנסתר על הגלוי, אין לי שום דרך למדוד אותו, אבל... דרך אגב, יש לי בזה עריכות דברים, לא משנה, אבל... יש לי בזה עריכות דברים, אתה צודק, ודאי שיש...
התורה יכולה להיות, בא לזה ביטוי לא רק דווקא בדברים,
בהחלטות
אישיות...
השאלה איזה החלטות, האם לקנות, איך אמר לי הערב, נכנס אליי מישהו דווקא יהודי מאוד עממי, אז הוא אומר לי שהוא עמד פעם אצל הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, עמד בתור, ומישהו לפניו שאל שאשתו רוצה לקנות מקרר, השאלה אם אמקור או תדירן, אז הוא אומר, לא יכולתי להתאפק, אמרתי לו, תלך לבית של הרב, תראה מה יש במטבח ותקנה, מה אתה, איפה הרב יודע? אז הרב בליתי אותך. והוא אומר שהרב יורם צחק, 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 צחק. אני חושב בזה, אז אם לקנות אמקור את הדירן, אני לא יודע אם בשביל זה צריך את הרב, חבל על הזמן של הרב, הוא גם לא מבין בזה, נגלה לך את האמת. אתה צריך גם לדעת במה לשאול רב. גם כשאדם בא לשאול רב, יש הבדל גדול, שאלת חכם חצי תשובה. אתה בא ואתה לא שואל אותו מבחן אמריקאי, כן לא שחור לבן, אתה בא ופורס לפניו את הדברים, חשבתי כך וכך, אלה הנתונים, כך וכך, אז הרב יכול לעזור לך, כי קודם כל הוא אובייקטיבי, הוא לא, אין חבוש מתיר עצמו, זה מישהו מבחוץ, יכול לראות את הדברים, לעזור לך לעשות סדר בדברים, ב' יש לו סיעת הדשמיה, אם הוא זוכה לכך, ויש לו ניסיון חיים וכו'. אני אומר, אבל גם כששואלים צריך לדעת על מה ללכת לשאול, ואיך שואלים, ובאיזה נושאים שואלים. אני לא שולל לבקש ברכה ולבקש שיתפלל, אבל מאוד צריך זהירות מתי, למי ואיך ובאיזה נושאים. הרבה זהירות לא לברוח מהאחריות שלנו על החיים שלנו.
גם כששואלים רב,
מקבלים
תשובה, צריך להבין שגם התשובה הזו מהקדוש ברוך הוא דרך הרב.
נכון, אבל זה בסדר, אבל זה
גם לחיובי וגם לשלילי.
אבל אתה יודע שהרבה פעמים לפי השאלה אתה מקבל את התשובה, ואם אתה לא שואל שאלה, אם השאלה נכונה, גם התשובה תהיה לא נכונה.
לא, השאלה אם אתה תצפה לתשובה מה שאתה רוצה לקבל, שאלה מגיד לך שתקבל,
נכון,
זה יהיה טוב לך או לא.
יפה, אז לפי זה אנשים שואלים, הרבה פעמים אנשים שואלים שאלות מוזמנות כדי לקבל את התשובה הנוחה להם, ואם לא, אז הם ירוצו לרב הבא עד שישמעו את התשובה הנוחה. זה גם לא, יש לרב זמן לפנות לך כדי להקשיב לך, להבין באמת את הסיטואציה, או שהוא דן בדיני נפשות ככה וטק טק, לא עובד ככה. כן, לפעמים באים אליי, הרב פלוני אמר שהילד הזה ילמד רק בבית ספר הזה, ככה הוא אומר, כאילו אתה חייב לקבל אותו אצלך מוסד, כי הרב פלוני אמר. אני אומר להם שילמד אצלו בבית ספר, לא אצלי בבית ספר. מה, הוא מכיר את הילד? הוא מכיר את המוסד, הוא דיבר, לא, הוא אמר, שילבד אצלו, ככה אני לא, אין פה, מה זה הדבר הזה? ככה דנים דיני נפשות, ולמדת את הסוגיה, אתה יודע במי מדובר, אתה ישבת על זה שתי דקות כדי שתגיד ככה וככה, מי אחר כך יאכל את הדייסה הזו שאתה מבשל לנו? אני לא מוכן לקבל כאלה דברים. ומה אמרת לרב שהוא אמר שהבן חייב להיות אצלך, ואוי ואוי אם לא תקבל אותו וכיוצא? איך הצגת את הדברים כדי לקבל את התשובה הזו? בוא נלך ביחד לרב, אתה ואני, ונראה מה הוא יגיד. אתה רוצה בזה? אז הרב אמר שילך לרב, שילמד אצל הרב בכל, לא אצלי. ברוכתו אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל יום דברו. כן, כמה פעמים הלכתי לרבנים ואמרתי, אומרים שאתה אמרת כך וכך, אומר, אני אמרתי כך וכך, הציגו בפניי כך וכך את הדברים, אז אמרתי כך וכך, או ברחתי וזה וזה וכיוצא בזה. שונה לגמרי ממה שאנשים רוצים להבין, כמו שאתה אומר מדברי הרב. ויהיה רואה לי, מה השעה? יש לנו עוד קצת זמן. וירו עלי שאשר הביא אלו האנושים לטעות, נכון? עד כאן הגענו? כן. וירו עלי שאשר הביא אלו האנושים לטעות ולספג, להסתפק בדבורנו בתחוית המתיים, היותנו מעריכים בסיפור העולם הבא ומבוארים אמיתותו בהישארות הנפש, הרמב"ם מעריך והסביר, וזוכרים ומצטטים כל דברי הנביאים והחכמים המורים עולו, וכשזוכרנו תחוית המתים, זכרנו בדבורים מעטים, ואמרנו שתחוית המתים פינו אמיתית, יסוד מיסודות האמונה. אומר הרמב״ם, היות וערכתי בעולם הבא וקיצרתי בתחיית המתים, אנשים חשבו שכנראה אני רומז שתחיית המתים אינה אלא שם קוד לעולם הבא, ומביא על זה שני דבורים. אני אגיד לך למה כאן ערכתי וכאן קיצרתי. הוא אחד מהם שכל חיבורנו אמנום הם גוב ונוגי, כמות מעטה אבל נטו, סולת, נקייה, ואין כוונותינו להגדיל ג'וף הספורים, את הנפח שלהם, ולא לחלות זמון במה שלא יוביא אל תועלת. ולא זה, כשנפורש לא נפורש אלא מה שסוריך לפירוש, ובשיעור שיובן לבוד, וכשנחבר לא נחבר אלא גיסור עניונים. אני אוהב את הקצרנות, אומר הרמב״ם. והדובור השני, שהרוחו, אם אני כבר מעריך, אמנם תהיה בסיור עניון נעלום עד שיושלם סיורו, אם אני צריך להסביר לך איזה נושא שקשה להבין אותו, או בהובירו אויו על אמיתותו, או להסביר את העניין או להוכיח את העניין. וזה להוכיח ולהסביר צריך אלו בשלושת מיני החוכמות, רצוני לומר לימודי והטבעי והוא אלוהי. לימודי הכוונה מדעים מדויקים, מתמטיקה, טבעי זה מדעי הטבע, והאלוהי זה מטאפיזיקה, מה שמאחרי הטבע, מה ששייך לעולמות הרוחניים. כי הרבה פעמים יעולם בהם עניון וירחג סיורו עד שיפו רשות ג'דורו ופירוש מספיק, והרבה פעמים יצטורכו עניון המסויור על ראויות רבות מאוד עד שיתאמת מה שיבוגש אמיתותו. אמנום דבר המופתים, הניסים, לא יעולם סיור מה שיזוכר מהם ולא יכבד, ואי אפשר להוביר אויו על אמיתת מה שקבור בו, או שיועד בו או מהם. אני לא יכול להוכיח לך לוגית קיום מופת שכבר היה קריאת ים סוף, או קיום מופת שיהיה כמו תחוית המתים, כי נס, כל הגדרתו שהוא לא לוגי, אז מה יש פה להאריך? אני אגיד לך שזה היה או יהיה, ונגמר הסיפור. טבע צריך להסביר, כי יש לו חוקיות. נס אין מה להסביר, כי כל הגדרתו היא שאין בו חוקיות, ואין בו, והוא שהוא מעל ההיגיון. אם היה הגיוני, הוא לא היה נס. אבל יראו בחושים, איך יודעים שהיה נס? מי שעמד על שפת ים סוף ראה את זה, או יגובלו ממי שקבור רעום, שאבא שלי קיבל מאבא שלו, שקיבל מאבא שלו, על קריאת ים סוף ועל מעמד הר סיני. מה יש פה להאריך? ומפני זה נפורש עולם בו ונבארהו להעולמו, היות זה להאמין שיש עולם רוחני, זה דבר שצריך להסביר אותו, זה לא דבר מוחש. ולהיותו עניון אשר בטבע מנהורו של העולם, רצוני לומר, ישוער הנפש, ישערות הנפש היא דבר טבעי, אבל דבר מופשט, ולכן צריך להסביר אותו, והרמב"ם מסביר מה עניינה של הנפש, ומה בדיוק נשאר מהנפש וכו'. אמנם תחוית המתים הוא אחד מן המופתים, ומבואר מאוד שעניון המובן, ואין שום לא נשאר, אלו להאמין בו לבד, כמו שבועתנו הג'ודו האמיתית. חזל כך אמרו לנו, הנביאים כך אמרו לנו, אנחנו מקבלים את זה, ואין פה מה להבין. והוא עניון יוסי חוס לטבע המסיעות, ואין ראויו עולו מסדו עיון, ואומנו מנהר, מנהר הנפלאות כולון, ויגובול, אין שום זולות זה, לקבל את קבלת הנביאים והחכמים, וזהו. ומה היו אפשר לנו לומר בו או להאריך? אז תחשוב שהמבוגוש ממנו שנובו בראויות עיוניות נחייב מהן תחוית המתים? אתה רוצה שאני אוכיח לך את חיוב תחיית המתים? תחיית המתים בטבע לא רק שהיא לא מחויבת, היא בלתי אפשרית, היא אל טבעית. זה עניינה. ובלי סופג, מה רציתם שאני אעריך? שהמבוגוש ממנו אסל אלו, שנדרוש בחיבורנו הדרושות אשר בואו בזה או עניון, והג'ודות הוהן, שנצטט את כל המובאות בחזל, וזה יותר ראוי לזולותינו, כפי כוונת מה שיחבר בו. הרמב"ם כנראה רומז פה לאיגרת המקבילה שרבי שמואל בן עלי כתב לתימן, שהוא ציטט, הוא אומר הוא, אכן אומר הוא, אכן אומר הוא. הרמב"ם אומר, אתם עדת המעיינים בחיבורנו, אתם כבר מכירים אותי ואת שרי, כבור ידעתם שאונו לעולם נוטים לחסר המחלוגת והוויכוחים. את כל השקלה וטריה מדברי חזל הוצאתי והבאתי הלכה פסוקה. ועלו היו אפשר לנו לשום כל התלמוד בפרק אחד, לא היינו משימים אותו בשני פרוגים. תראו איזה דבר יפה, רמב״ם שתמצאת את כל התורה שבעל פה לספר אחד. כן יורם, שלוף שם את רמב״ם מקבילי ששוכב מעל השס הקטן. לא, למטה עוד אחד פה מעל השס הקטן, אין, לא, לא, אחד למעלה, לקחו אותו משם, לא משנה, קרח אחד, איפה הוא? שוכב שם למעלה? הנה יפה, כל התורה שבעל פה אומר הרמב״ם, זה מה שהצלחתי לעשות מספרות עשרות ספרים, ואם הייתי יכול לעשות פרק אחד לא הייתי עושה שני פרקים. אני תמיד נוטה לקיצור. ואיך יבוגש ממנו זיכרון הדרושות והג'ודות לצטט והן נמצאות במגום אותון ויגורו אושום, תעיין ותראה. ומה תועלת לחופלון, ונאמר שאנחנו חיברנו, הייתה רוצנו כזה ספר על תחוית המתים, שכל כולו רק לעיסה ומחזור של חומר שכבר קיים. אומר הרמב״ם, אין, האריכות היא לא הופכת את הדבר ביותר משכנע, ולכן אין לי עניין להאריך, בדבר שציינתי אותו, שהאמונה בתחיית המתים יסוד מיסודות התורה, הפרטים לא נדע איך שיהיה עד שיהיה, להסביר, אי אפשר להסביר נס, כי זה מהותו של הנס, ולכן קיצרתי. אז זה אומר שאני לא מאמין, או, לא, או שאני לא רציני, וכיוצא בזה. מה?
כתוב פעם אחת השם אחד.
נכון, כן, היום אומרים, שמע, אתה יודע, הוא כתב תשובה, מישהו אמר לי אתמול, 500 עמודים. מי אמר שזה נכון? הרבה פעמים להפך, הסרבול והעריכות הם מראים על חוסר בהירות, ועל חוסר מיקוד וכיוצא בזה, לפעמים קצר וקולע. זה יותר טוב כמו התשובות הראשונים, בקצרה, וזהו, די בזה. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה את זה לשבור חול, לזכור, 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 ל